פסוק, פסוק י"ז. סליחה? והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. אז לפי מה שהבנו בשיעור הקודם, יש פה התמודדות של אברהם מול מידת הדין. הרי כאן שמו של הקדוש ברוך הוא והשם, כן? ואדוני אמר. זאת אומרת, אנחנו כאן מזכירים את שם השם עם וו. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב והשם, הכוונה הוא ובית דינו. כלומר, מדובר פה על בית דין. אם זה בית דין, זה מידת הדין. מידת הדין משתפת את אברהם. למה זה חשוב לשתף את אברהם במה שהולך להיות? המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. כלומר, אברהם הולך למלא תפקיד חשוב. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ידעתיו, אומר רש"י, לשון חיבה, כמו והאדם ידע. כן, לשון אהבה, חיבה, ידעתיו. למען אשר יצווה את בניו, יצווה הכוונה, יחנך. כן, כמו צו אל ביתך. לצוות זה לא תמיד לשון ציווי, זה לפעמים לשון חינוך או עצה טובה. כי בלשון הרמב״ם לפעמים נאמר ציוו חכמים. כל מקום שתמצאו ברמב״ם את הביטוי ציוו חכמים, הכוונה לעצה טובה. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. זאת אומרת שהיעד המוסרי של בית אברהם זה לעשות צדקה ומשפט. עכשיו, צדקה ומשפט, דיברנו על זה מספר פעמים, הם ערכים סותרים זה את זה. הצדקה היא ויתור, המשפט הוא הדין, ללא ויתור. איך אפשר לעשות גם צדקה וגם משפט? מה שנקרא כאן אחדות הערכים, או בשפה הביניימית ייחוד המידות. לייחד את המידות למידה אחת, שהצדקה היא תהיה המשפט והמשפט יהיה הצדקה. לעשות צדקה ומשפט. אז ראינו כבר שהתלמוד דן בשאלה הזאת איך אפשר לעשות צדקה ומשפט. נאמר ויהי דוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו. התלמוד בעצמו שואל אם צדקה איך משפט ואם משפט איך צדקה, ונותן שלוש תשובות שונות. התשובה האחת היא לומר שעושים פשרה. פשרה זה נחמד, כי זה גם צדקה וזה גם משפט, אבל האמת היא שזה לא זה ולא זה. כי בפשרה אין משפט שלם, גם אין צדקה שלמה. תשובה אחרת שאומר התלמוד, שדוד היה עושה משפט, שהיה מחייב בדין את מי שחייב לשלם, אבל כשמגיע הזמן לשלם, דוד היה נותן את זה מכיסו, מהצדקה שלו. אז היה עושה משפט שלם וצדקה שלמה. אלא שזה לא סימולטני, זה לא בו זמני. בזמן שהוא עושה משפט אינו עושה צדקה, כשהוא עושה צדקה אינו עושה משפט. ההסבר השלישי שמציע התלמוד הוא שדוד היה עושה משפט, היה שופט את האדם החייב, הוא אומר לו אתה חייב לשלם, ואותו אדם שחייבו אותו חש שעשו עמו צדקה שהצילו אותו מן הגזל. אם כן, המשפט הוא בעצמו הצדקה. אלא שזה דורש מעלה מוסרית גבוהה של החברה. בסדר? על כל פנים אנחנו רואים בזה יעד, האיחוד של הצדקה והמשפט. נשאלת השאלה, במה האדם צריך להשקיע? הוא צריך להשקיע יותר בצדקה או יותר במשפט? תלוי, לפי המידה שיש לו נטייה טבעית אליה. מה הנטייה הטבעית של אברהם? צדקה או משפט? צדקה. אז במה הוא צריך להשקיע? במשפט. או? כלומר, מאחר והמידה הראשונה של צדקה מסודרת כבר, אפשר לומר, אצל אברהם, אז הוא צריך עכשיו לעבור קורס מיוחד למשפט, לקבלת מידת הדין. לכן הקדוש ברוך הוא והשם, בתור הוא ובית דינו, אומר, אני חייב לשתף את אברהם בבית דין שישפוט את סדום, שאם לא כן, יחסר לאברהם מידת המשפט. עד כאן מובן. לכן הוא אומר, אני חייב להסביר לו את זה, למה נביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו, ויאמר השם. ואז הקדוש ברוך הוא משתף את אברהם ואומר לו, זעקת סדום ועמורה, כי רבה, מה זה רבה? היא רבתה, כן? היא הלכה ותפסה מקום, וחטאתם, כי חבדה מאוד, ארדנה, ואראה, הכצעקתה הבאה אליי עשו, קלה. כלומר, אם הקול, הצעקה שהגיעה מסדום, היא באמת תואמת את, מה, את המציאות, קלה. כלומר, הם צריכים להימחות. ואם לא, כלומר, אם זה לא עד כדי כך, אדע. זאת אומרת, אני צריך לקבוע מה מידת החומרה של חטאתם, ולהעניש אותם בהתאם לזה. מה השאלה? כן, יש פה שאלה, הסגנון הוא סגנון אנתרופומורפי כבד. כן, קדוש ברוך הוא עושה את עצמו, לא יודע בדיוק, מה? אנתרופומורפי? אנתרופוס ביוונית זה אדם. מורפה זה צורה. כלומר, בצורת אדם. זה כתוב בסגנון של, בעברית קוראים לזה בשפה, חשבתי שזו מילה פשוטה. אני אגיד מילה מורכבת, האנשה. שון אנוש, בסדר? אז זה סגנון אנושי מאוד. אז אפשר להגיד, דיברה תורה כלשון בני אדם. זה אפשרות. האמת היא שכאן אתה עולה על מוקש, שחשבתי אולי להימלט ממנו, אבל מאחר ושאלת, אני מוכרח לענות. דעת הרלבג, בשאלה המפורסמת של הידיעה והבחירה, אולי נזכיר, יש שאלה שקוראים לה, שאלת הידיעה והבחירה ששואלים התיכוניסטים. והיא, אם יש לי בחירה חופשית, וזה ברצינות, אז הקדוש ברוך הוא לא יודע מה שאני אבחר. ואם הוא יודע מראש מה שאני אבחר, אז אין לי בחירה חופשית. זו השאלה המפורסמת, שאלת הידיעה והבחירה. נשפחו על זה נחלי דיו במהלך הדורות, אבל, ואני כאן לא מתכוון להביא לכם את כל מה שנאמר, אני רק רוצה לציין את דעת הרלבג. הרלבג אומר דבר מעניין. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא באמת לא יודע את מה שאבחר. כי הבחירה החופשית זה ברצינות. אז השם לא יודע. ועל זה הוא מביא כאן, כדי להוכיח את זה, הוא מביא את הפסוק שלנו. שהקדוש ברוך הוא אומר, רק צעקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא, אדע. נכון. אז למה אמרתי את זה בשבוע שעבר? כי אז למדנו את זה. אז אם כן, לאיזה פסוק הגענו באמת? כן. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה. ואברהם עודנו עומד לפני השם. זאת אומרת, האנשים יורדים לסדום, הכוונה שמתחיל המשפט. ואברהם עודנו עומד לפני השם, פירוש הדבר שהוא מתווכח. ויגש אברהם, פירוש הדבר שהוא יוצא למלחמה. כן? הביטוי לגשת הוא לא ביטוי ניטרלי, בעברית מקראית, הוא ביטוי אגרסיבי. ויגש אברהם, הוא ניגש לשם מלחמה. ויאמר, מה יאמר אברהם? האף תספה צדיק עם רשע? הטענה הזאת היא טענה של איזו מידה? של חסד או של דין? של דין כמובן. בצדק, אתה אומר שזה בדין. כלומר, הטענה של אברהם היא שלפי מידת הדין, זה לא צודק שהצדיק יספה יחד עם הרשע. אמת או לא? זאת אומרת שמבחינת, אם אנחנו ניקח את המשפט הזה לבדו, בעד מי אברהם פועל כאן, בעד הצדיקים. מה עם הרשעים? מה חושב אברהם על הרשעים? לא אכפת לו, מגיע להם, כן? רק הבעיה היא שאי אפשר להרוג את הצדיקים יחד עם הרשעים. הצדיקים לא עשו כלום. אך תספה צדיק עם רשע? זה הטענה הראשונה של אברהם. כן, הטענה הזאת לכאורה מניחה את קיומה של מידת הדין. אחר כך יש המשך. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה. את מי אברהם רוצה להציל לפי הפסוק הזה? את הרשעים. והוא משתמש בצדיקים כדי להציל את הרשעים. אז יוצא לפי זה שהאידיאולוגיה המוסרית של אברהם בפסוק השני היא הפוכה מן האידיאולוגיה בפסוק הראשון. אמת? זאת אומרת שמבחינתו של אברהם בפסוק השני נראה שלא צריך לשפוט אף אחד בעצם. המדרש מקצין את זה עוד יותר. המדרש שם בפיו של אברהם את הביטוי דלהלן: אם דין אתה רוצה, אין עולם, ואם עולם אתה רוצה, אין דין. זאת אומרת שאברהם מערער על התקפות המוסרית של מידת הדין בכלל. הוא איננו מקבל את זה שהקדוש ברוך הוא ישפוט. צריך להבין למה. עבור אברהם, הקדוש ברוך הוא הבורא. מי זה הבורא? זה מי שנותן. הוא נותן חיים. אם מידתך זה לתת, אז למה אתה לוקח? או שאתה נותן, שאתה לוקח, אתה לא יכול לשחק. אז או דין או עולם. מאחר ואתה חפץ בעולם, אל תעשה דין בכלל. אז למה אברהם בהתחלה אמר את הטיעון הראשון של האף תספה צדיק עם רשע? כי אברהם משחק שחמט. זאת אומרת, הוא קודם כל מביא את החייל הראשון. הוא יודע שהוא עומד מול מידת הדין. אז הוא לא יכול להגיד, למידת הדין, בוא לא נעשה דין. אלא הוא אומר, לפי הדין זה לא עובד. וחוץ מזה, יש לי עוד טענה. במיוחד ש... ייתכן מאוד שאברהם מרגיש, כשהוא אומר אף תספה צדיק עם רשע, הוא מרגיש את החולשה של הטיעון. כי זה ברור שאם יהיו שם הצדיקים, אז הקדוש ברוך הוא לא ישמיד. אז הוא אומר כן, אבל אולי הוא יציל את הצדיקים בלבד. כי אם אתה אומר אף תספה צדיק עם רשע, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, נכון, אני לא אספה צדיק עם רשע, אני אוציא את הצדיקים ואת הרשעים אני אהרוג. ולכן מיד אברהם אומר, למען הצדיקים, אל תהרוג. כן. כן, מנסה כביכורה לעבוד על הקדוש ברוך הוא. זה הסגנון של השיחה. זאת אומרת, אל תשכח שמדובר פה בשפת ההתגלות, ושפת ההתגלות כוללת בתוכה את כל הדיאלוגים. כן, כפי שלמדנו לגבי הצחוק, הקושיות והתירוצים של הנביאים. צריך להבין שכל הדיאלוג בין הנביא לבין הקדוש ברוך הוא, למשל משה בסנה שמתווכח, כל זה, כל הוויכוח עצמו הוא ההתגלות. כולל הקושיות של הנביא. ברור, זה לא מדובר על בחוץ ובפנים, הכל בפנים. אז כך גם, אברהם מנסה קודם כל את כוחו על פי מידת הדין, ואחר כך הוא מתחיל לערער על מידת הדין עצמה. ואפילו הוא מגדיל לעשות בפסוק השלישי, בפסוק כ"ה, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע, והיחד צדיק כרשע. כן, חוזר לטיעון הראשון. חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? כלומר, הוא משתמש כאן בטיעונים של מידת המשפט כנגד עשיית המשפט. זה אפילו על גבול ההומוריסטי. כן. מה, אתה עושה, אתה שופט כל הארץ, לא תעשה משפט? איך יכול להיות? עכשיו, אני רוצה להבין מה ההיגיון מאחורי דברי, האם יש היגיון של מידת הדין בכל זאת בדברי אברהם? אם יש 50 צדיקים בתוך העיר, למה לא להשמיד את העיר ולהציל את הצדיקים? כי אם בעיר של רשעים יש 50 צדיקים, אז זה סימן שהעיר לא כל כך רשעים. הם לא הרגו את הצדיקים. דבר נוסף, יש פה חברה מינימלית של צדיקים, והם עשויים להיות אקטיביים, לשנות את המצב. אולי הצדיקים הם לא בסדר, שהם לא שינו, אבל על כל פנים יש תקווה לעיר. יש תקווה לעיר על ידי 50 הצדיקים אשר בקרבה. אני לא הבנתי את שאלתך. אולי תסביר את עצמך בצורה ברורה. אתה אומר שאם אברהם מערער במקרו על הנהגת השם בעולם בכלל, אז לכאורה הוא צודק, שהרי מצאנו 4 פעמים לפי דבריך שהשם השמיד צדיקים עם רשעים. הרבה פעמים. והם?
השואה.
אברהם חי לפני השואה. על הנהגת השם בכלל. אז בכלל יש לו שאלה. אז זה כבר שאלה אחרת. זה שאלת איוב. איך יכול להיות שהצדיק סובל? כלומר, אנחנו מצאנו במציאות שכל פעם שהשם הביא אסון על בני אדם, שצדיקים נספו עם הרשעים. או כמו שכתוב, הנני משחיתה את הארץ, רש"י, כשאנדרלמוסיה בא לעולם, הורגת רעים וטובים. נכון? כולם נהרגים. במבול, כן, כן, בדיוק. זה רש"י אומר את זה על המבול. נכון. אז לכאורה, אברהם, יש לו טענות נכונות. הקדוש ברוך הוא גם יודע להגן על עצמו מצוין, אומר, ויאמר השם, פסוק כ"ו, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורה. אז זה רק מגדיל את הקושה שלך מהשואה וכדומה, או מהמבול. כן? אבל על כל פנים, הקדוש ברוך הוא מגלה כאן את הנהגתו, לשיטתו נאמר, אפשר לומר כך, שאם יש 50 צדיקים בתוך העיר, הוא נושא לכל המקום בעבורם. זאת אומרת שזה אפילו לפי מידת הדין עובד. מדוע? כי אם יש מיקרו חברה של צדיקים, יש תקווה למקום, ולכן לא היה צריך להשמיד את העיר. בסדר? אז למה יש ערים שהושמדו? שאלה טובה. בשביל זה יש ספר איוב. בסדר? עכשיו, התשובה של הקדוש ברוך הוא, מה היא בעצם רומזת לאברהם? שאין 50 צדיקים בתוך העיר. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך להשמיד את סדום. אברהם אומר, אולי יש שם 50 צדיקים? הקדוש ברוך הוא, אם יש 50 צדיקים, אני לא אשמיד. מה זה רומז? שאין 50 צדיקים. ולכן אברהם שמבין רמזים, עונה מיד. ויען אברהם ויאמר, הנה נא הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר, אולי יחסרון 50 הצדיקים 5. אז כמה יישארו? 45. בואו נראה אם זה מה שהוא אומר. התשחית ב5 את כל העיר. הוא לא אומר, אם יש 45 תשמיד. התשחית ב5, זה כמו דרכם של הסוחרים. מה, בשביל 5 אתה עושה לי בעיות? והיא אומר, גם התשובה פה היא, כמו של סוחרים. לא השחית אם נמצא שם 45. אפילו ההומור פה מתערב שוב. והיא אומר, ויוסף עוד לדבר אליו היומה, אולי, אם הציון שם 40. והיא אומר, לא אעשה בעבור 40. כן, יש כנראה הבדלים בזה. ויאמר, אל נא ייחר לאדוני ואדברה, אולי אם הציון שם 30. ואומר, לא אעשה, אם זה שם 30. ואומר, אינה הועלתי לדבר לאדוני, אולי אם הציון שם 20. ואומר, לא אשחיל בעבור ה-20. ואומר, אל נא ייחר לאדוני ואדברה אחר פעם, אולי אם הציון שם 10. ואומר, לא אשחיל בעבור ה-10. בואו ננסה לעשות סיכום. אז מה היה לנו? 50, 45, 40, 30, 20, 10. בואו נראה אם יש פה סדרה. 50, 45, 40, 30, 20, 10. האם שמתם לב שיש פה מרכיב חריג? מה החריג? 45, יפה. כן, במקום לעשות קפיצות של 10 או של 5, יש פעם אחת דילוג לא רגיל. כן, אבל... כן, אבל מדוע הוא עובר מ-30 ל-20 ולא מ-30 ל-25? זו השאלה. אלא כנראה שיש פה הבלטה של המספר 45 כמספר משמעותי. הכתוב רוצה שתשים לב למספר 45. 45 זה הגימטריה של. של מה? זה נכון? מה עוד? של אדם. אדם בגימטריה. מה? אדם בגימטריה 45, כמו שאומר הכתוב, מה אדם ותדעי. זאת אומרת, ה-45 זה הזהות אדם שאברהם מחפש בסדום. איפה זה עדיין לא התקלקל? איפה זה נמצא? מובן? עכשיו אתה כאן רומז עוד משהו. לוט בגימטריה. אז למה רמזת? שלוט בגימטריה כמה? 45, נכון? זאת אומרת, ודאי, התכוונת לזה. עכשיו, זאת אומרת ש... בעצם לוט הוא האדם של סדום. רק שהוא לוטה בערפל, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מי הוא. כי לוט, גם בגימטריה, זה המשמעות של המילה לוט בארמית, זה כללה, מקולל. כן? אז יש גם צד כזה וצד כזה. לוט לא לגמרי ברור. אבל אברהם מחפש את האדם שם. עכשיו, אם אדם זה 45, אז מה זה 50? אם אדם זה 45, אז מה זה 50? אדמה או? רמז אותם אותיות? האדם. כן. האדם זה 40, זה 50. זאת אומרת שיש לאברהם חיפוש אחרי אפשרות של מציאת הזהות אדם. אז גם הצירופים 40, 30, 20 ו-10 הם צדדים שונים של הזהות האנושית. שזה מגיע עד 10, זה החברה האנושית המינימלית. כל ב-10 שכינתה שריה, כל מקום שיש 10 שכינה שורה. אז אברהם מחפש איפה המקום שעדיין יכול לשמש כהשראת שכינה. חז"ל אמרו, היו 5 ערים, סדום, עמורה, אדמה, צבויים וצוער. כל אחת מהערים האלה, אם יש בה 10, זה מספיק. כן, מה אתה אומר?
מה ההבדל בין אדם והאדם?
מה ההבדל בין אדם והאדם? ייתכן בהקשר הספציפי הזה שהאדם זה מדרגה יותר נעלה, האדם המיוחד, כן? מה שאין כן אדם זה אחד מהם, ברור, זה לא תמיד ככה, לפעמים זה הפוך, אבל בהקשר הזה זה ככה, כן. כן, ברור, זה תיקון של תקופת המבול, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עד עכשיו עשה את כל הדינים שלו לבד, עכשיו הוא משתף את האדם. אז האדם יש לו דעה, שיתפת אותי בבית הדין, יש לי מה לומר. בסדר? בבקשה. עכשיו, זה אפילו חז"ל אומרים, למה הוא עצר ב-10? כי הוא עשה חשבון מה קרה במבול. שבמבול היו נוח, אשתו, 3 בניו ו3 נשיהם. סך הכל 8. מוסיפים צדיקו של העולם, הקדוש ברוך הוא, 9. לא עזר. אם כן, 9 זה כבר לא עוזר להציל, לכן הוא עוצר ב-10. שצריך להבין, פחות מ-10, מה זה אומר? פחות מ-10 זה אומר שאין מה להציל. הצדיק הוא לא בסדר שהוא נשאר שם, הוא צריך לעזוב. כן, מה אתה רוצה? למה הוא השמיד את האזור ולא רק את האדם? כי זה כמו שהמדרש אומר, מעשה במלך שעשה חופה לבנו. מת הבן בשביל החופה. אתה אומר, כלומר, מה אשמים הדורות הבאים? טוב, כנראה שזה כדי לשמש עדות. שיראו. כן, גופרית במלח שרפה כל הרצה. או כמו עיר נידחת, כן? שהייתה תל עולם, שיראו את זה. כן? אז זה להשאיר איזשהו זכר לדבר הזה. או כמו יריחו, והייתה תל עולם, גם כן. עכשיו, נשאלת השאלה, בצורת הוויכוח הזאת של אברהם, יש בה לכאורה דבר תמוה מאוד מבחינה מוסרית. כי אנחנו לכאורה, זה אנחנו מתפעלים מאוד מהתעוזה של אברהם שרוצה להציל וכו', אבל את מי הוא רוצה להציל בעצם? את רשעי העולם היותר קשים. זאת אומרת שאם אנשי סדום והמורה לא יושמדו, אז מה יקרה? הם ישמידו את העולם. אנשי סדום והמורה הם אנשים רעים מאוד שמשחיתים את העולם. אם אתה לא הורג אותם, אז הם ישחיתו את העולם. תארו לעצמכם, דימוי שהרב אשכנזי היה מביא, שאברהם שומע על כך שעוד מעט באים להפציץ את הקרמטוריום במחנה ההשמדה. ואברהם מתפלל שלא תהיה הפצצה, כי יהרגו כמה קציני אס-אס. צריך לרחם עליהם. אבל אם אתה לא הורג את קציני האס-אס, אז ההשמדה תמשיך. כלומר, זה לא ניטרלי. העמדה הזאת שבה אתה אומר לא להרוג את הרשעים, זה אומר להפקיר את העולם בידי הרשעים. כך שמבחינת האמת המוסרית, זה לא כל כך פשוט מה שעושה אברהם. ובאמת, הקדוש ברוך הוא נתן לו שיעור, אמר לו, העמדה המוסרית האמיתית אינה יכולה לקבל את הדרישה שלך. ולכן באמת אברהם מבין, איך כתוב? וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. כלומר, מה זה למקומו? לעמדה המוסרית האמיתית שלו, שהיא להסכים למידת הדין. כן, בבקשה. העיר עשה תשובה. למה אין פה אפשרות לעשות תשובה? יפה. יש אדם ששלחו אותו לשם כדי שיעשו תשובה. לוט. זה בדיוק העניין. זה כן מצוין. כי מצוין שלוט הלך לסדום. ואנחנו עוד יותר מזה רואים שכאשר הוא מקבל את האורחים שלו, הוא אומר לאנשי סדום, אל נא אחי תרעו. הוא רוצה להחזיר אותם בתשובה. ואז אומרים, אתה נרע לך מהם. בסדר? אז כך שהרצון דווקא להחזיר בתשובה היה שם. כן? עיר כזאת קטנה שהיא העשירה בעולם, בוודאי שיכולה להשפיע. אני רוצה לציין שהערים האלה היו ערי מסחר גדולות בזמן העתיק. יש בחפירות באבלה, שבצפון סוריה, ליד חלב, נמצאו שם שרידי העיר אבלה שהייתה קיימת עוד בימי האבות. ושם מוזכר מסחר בין העיר אבלה, שהיא צפונית מאוד, לבין הערים סדום, עמורה, אדמה וצבועים בסדר הזה, כערים קיימות. מה שמוכיח את קיומן ההיסטורי של הערים האלה, בניגוד לדעתם של חלק מן המחקרים שאמרו שהערים האלה מעולם לא היו, וזו פיקציה ספרותית. אז זו, מאז שנמצא הכיתוב באבלה, כל התיאוריה הזאת נפלה ללא קום. אז מכאן שסדום ועמורה היו באמת קיימות, ושהתורה מכן דיברה על מציאות אמיתית. כדאי לדעת מדי פעם דברים כאלה. העיר צוער, גם על זה יש ויכוחים בליסוף, אפילו בין הפוסקים. יש כזה השלכות לגבי גבולה הדרומי של ארץ ישראל, עניין תרומות ומעשרות. עד כאן להיום.